אחת השאלות שעולות לפעמים בעבודה האישית שלנו, בעבודה מול הילדים שלנו, זה עד כמה, דיברנו על כך שצריך לאתגר אותם, ליצור אתגרים, סבירים, לעודד, לאתגר, עד כמה צריך להרשות להם לעשות דברים מסוכנים. זאת אומרת, הילד עולה במתקנים על איזה משהו, אתה אומר לך, עוד רגע הוא נופל מגובה 5 מטר שם, עצור, אתם יודעים, תיזהר, ילד רץ לכביש, עצור. איפה אנחנו אומרים צריך שהילד יתנסה גם אם זה קצת מסוכן, ואיפה אנחנו אומרים עצור, זה מסוכן, אתה לא עושה. וזה נכון, נכון גם לעצמנו, כן? אנחנו הולכים לטייל ועושים איזה משהו שהוא קצת מסוכן או הרבה מסוכן, נכון, לא נכון, וזה כביכול נכון, אני מאתגר את עצמי, אתגר, אני עושה. אז איפה אנחנו מחליטים שדברים מסוימים אנחנו לא מרשים, דברים מסוימים אנחנו כן מרשים לעצמנו או לאחרים? אז פשוט שסכנת חיים היא דבר שאנחנו נמנעים ממנו, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. ואת אם יש לנו בהירות שיש כאן דבר שהוא סכנת חיים, אז אנחנו נמנעים ממנו ומנסים למנוע את הילדים גם. יחד עם זה, יש הרבה דברים שהם לא סכנת חיים מיידית או סכנת חיים אפילו עכשווית, אלא מה? עלול להיות ש, למשל, לנסוע באוטובוס זה מסוכן? כן, פעם מחבל חטף אוטובוס וזרק אותו לתהום, מסוכן? טוב, נו, אז מה, לא ניסע באוטובוסים? ניסע, למה ניסע? כי סטטיסטית הסיכון קטן. זאת אומרת, באופן סטטיסטי זה לא ההסתברות שיקרה משהו, היא לא כל כך גבוהה. כן, אבל מדי פעם זה קורה, זה לא יכתיב לנו את החיים. זאת אומרת, הרבה דברים מסוכנים. מסוכן לעבור במעבר חצייה? כן, כל שנה יש כמה עשרות אנשים שנהרגים בתאונות דרכים או נפצעים שעברו במעבר חצייה. כן, היינו ערך ארון עבר במעבר חצייה, מה המכונית? לא, דרסאו. זה קורה כל שנה, די הרבה. אז בואו לא נעבור במעבר חצייה. אז מה נעשה? ניקח מקל קפיצה, נקפוץ במות כדי לעבור את הכביש. מה עושים? הסתברות היא שרוב האנשים שעוברים במעבר חצייה, מתוך ה-20 מיליון פעמים שאנשים עברו כביש השנה, יש אחוז מסוים שהוא מאוד קטן, שאנשים נפגעים. זה לא סיבה לא לעבור. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים להבין שיש מציאות של הסתברות של סכנה.
הרבה הורים אומרים טרמפים זה מסוכן, לקחו טרמפים בעיקר באזורים בגלל שמרון החברה נפלן לא מסוכן, שגם בטרמפים כמה נהרגים. מצד שני, אתה יכול איכשהו להסתדר בלי טרמפים מחוץ ליישוב ושלא מכיר, ולעבור מעבר חצייה זה כבר לא בנורמה.
זה אותה תשובה. מה ההסתברות שיחטפו מישהו בטרנד או יטרידו מישהו? לגבי הנושא של הטרדות, זה בוודאי שההסתברות היא מאוד גבוהה. אם נערה עולה על טרנד עם איש, זה כבר לא איזה אחוז אפסי, ולכן ודאי שלא להרשות לבנות לעלות, כי זה הסתברות גבוהה מאוד של סכנה. אלא אם כן זה מישהו שמכירים, בסדר, דברים כאלה, ולשבת מאחורה אם בכלל. זאת אומרת, עקרונית לא צריך להיות באיזה סוג של היסטריה שזה נורא מסוכן. למשל, אם אתם עכשיו הולכים לטייל לעינות תלם, נורא מסוכן, נכון? יש נחשים, עקרבים, יכול להיות שאיזה מחבלים פתאום יחליטו לבוא, יכול להיות, הכל יכול להיות. זה לא מסוכן. אבל זה לא מסוכן, זה מסוכן, אבל ההסתברות לסכנה היא מאוד נמוכה. יש נחשים בארץ, נכון? יש. כל שנה יש כמה עשרות הקשות. יש עקרבים, יש גם מחבלים, יש גם אנשים לא נחמדים. שודדים, לא יודע, בסדר? ההסתברות כזו נמוכה שאנחנו לא מתחשבים. אותו הדבר לילדים שלנו. אומרת, משחקים במתקנים, מה ההסתברות שמישהו ייפול מהמתקן? נמוכה מאוד. אפשר להרשות לו. אלא אם כן, אתם רואים שהוא עושה משהו שהוא לא על פי התקן. למשל, יש מגלשה עם גג, הוא מטפס על הגג וקופץ על המגלשה. זה לא לפי התקן, ההסתברות שהוא ייפצע מזה גדולה יותר. אז להגיד לו שאתם לא מרשים לו לעשות. אותו דבר לעצמכם. אתם הולכים לעשות סנפלינג בנחל משמר, ואתם לא יודעים לעשות הגינה כמו שצריך, אבל אתם קושרים לסלע ויורדים. מסוכן מאוד. רוב האנשים שעשו את זה בצורה לא מקצועית, אכן זה מסוכן להם. ההסתברות של פציעה היא הרבה יותר גדולה. מישהו מקצועי, אין מה לדאוג. לא אומר שאין פעם בהרבה שנים מקרה של מישהו שעשה סנפלינג ומשהו לא היה תקין. אבל 99.9% מאלה שעושים סנפלינג בצורה מקצועית, לא קורה להם כלום. בסדר? אז לא צריך לפחד. אפשר לעשות, אפשר להרשות לילדים, הכל בסדר. תמיד צריך להיות בהבנה שאם יש סכנה ממשית עכשיו, מישהו יש לו, לא יודע, איזה מקום מאוד מסוכן על שפת תאום שהוא צריך לעבור שם וקצת איך לו סחרחור, אם אין לך סחרחורת ואתה אדם יציב ויכול ללכת שם על הסכין של ההר, תלך. ההסתברות שסתם מישהו יפעול היא נמוכה מאוד. זה לא אומר שלא. יש יהודי צדיק אחד שהיה במרכז הרב, שהלך את הילים הבן שלו ונפל. הרב חזן. נפל ונהרג. הלכו במקום ואיתה דבר. בסדר? אז אני אומר, צריך לשקול עד כמה זה... עכשיו, זה נכון לעצמנו בחיים כל הזמן. כשאנחנו חיים, אנחנו כל הזמן לוקחים סיכונים. הסיכונים האלה הם סיכונים שהם מחושבים. מה הכוונה? בודקים את ההסתברות שלנו. אם ההסתברות נמוכה, אל תדאגו. כן, אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, לא אתם. אתם עושים השתדלות לעשות את דברים כראוי, הכל בסדר. אותו הדבר, בעלי מקצוע, הם עובדים. אולי תתחשמל, אולי תיפול מהגג, אולי אני לא יודע. אם אתה עובד כראוי וההסתברות היא נמוכה, אז אתה יודע. בזמן האחרון יש הרבה... צעקות על זה שיש הרבה פועלים שנפגעים. 40 פועלים בשנה או משהו כזה נהרגים בעיקר בנפילות בבניינים שבונים. מה ההסתברות שזה יקרה לפועל? מאוד נמוכה יחסית. למה? כי כל שנה מטפסים 2 מיליון פועלים על מלא קומות ולא קורה להם כבר. אז האחוז הוא נמוך, אלא מה? היו רוצים שיהיה עוד יותר נמוך, ואין סיבה שלא ידרשו שיהיה קצין בטיחות או אחראי בטיחות שידאג שהדברים יעשו בצורה בטוחה. למה לא? אתה מטפס בצורה לא בטוחה, וכמו הבן שמטפס על הגג שלו מגלשה, זה לא טוב. אז לעשות זה בצורה מאובטחת. שאלה, איך עושים את זה? טוב, יש אנשי המקצוע שיגידו מה מאבטח ומה לא. איפה הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה שיש דברים שההסתברות לסכנה היא לא כל כך גבוהה, אבל ההסתברות לתביעה משפטית היא מאוד גבוהה. אני מתאב די. זאת אומרת, יש איזה מעיין בגובה 0.5 מטר, איסור כניסה על המים, אולי מישהו יטבע שם או ייפול שם, ואז הוא יטבע את רשות שמורות הטבע או את המדינה או את המועצה המקומית, אסור להיכנס למעיין. אז מי שאוסר עלינו לא בגלל הסכנה שיש בזה, אלא בגלל הסכנה שיתבעו אותו. חוף הים. אסור להיכנס. כמה אנשים טובעים בחוף הים? לא יודע, לא הרבה. לא אומר שאין איזה 10 מקרי טביעה בקיץ או משהו. זה לא הרבה. מיליונים הולכים לחוף. אבל מפחדים מטביעות, אז אל תיכנסו. זאת אומרת, זה כבר הופך להיות משהו שהוא לא מדויק מבחינת הסכנה, אלא הוא מדויק מבחינת הטביעה המשפטית. זה הפך להיות איזה קר נרחב לתביעות משפטיות. מישהו נופל, מיד הוא תובע את העירייה, את המועצה, את הבניין הסמוך, את כל העוברים ושבים, את התחנת דלק, לא משנה, הוא תובע את כולם, בסוף הוא יקבל כסף, סביר. זה עובד ככה, אני זה סיפר לי, חבר במצפה רמון, בניין לידינו, זאת אומרת, כולו היה ריק, דירות היו שם, אבל משפחה אחת גרה בבניין, וליד הבניין היו מדרגות של המועצה, עם צפות מבטון פה. הלכה שם איזו אישה, הייתה מרפצת מרצפת אחת שבלטה באיזה 2 סנטימטר מעל הזה, נתקלה במרצפת, נפלה, הזמינה אמבולנס, נסעה לחדר מיון, צילומים, עניינים, הגישה תביעה נגד המועצה, נגד המידה ונגד הבניין שלא דאג לתקן אותו. מה יש להפסיד? היא אמרה, למה לא? רווח נקי. והמועצה יש לה עורכי דין, ולעמידה יש עורכי דין, והיהודי הנחמד שגר שם בבניין לא קשור לכלום, איש נחמד, בעל תשובה, שילם לה 20,000 שקל כי הוא לא תיקן את האמת. זה כבר הפך להיות משהו לא נורמל, כי אל תלכו ברחוב, זה מסוכן. מסוכן מה? שיתבעו, תתבעו, אולי כדאי לך ברחוב וליפול ולטבוע, אבל זה לא, זה לא סכנה. אל תגיד לה לך, אל תרוץ, תרוץ חופשי, אבל זה מסוכן. מה מסוכן? ליפול, ליפול, יקום, תמשיך לרוץ. זאת אומרת, לא להיכנס לאיזה, מכניסים אותנו הרבה פעמים לאווירה שדברים מסוכנים, לא כן באמת מסוכנים, כי אנשים לא רוצים שיתבעו אותם. אז יש לנו מלא אזהרות, זה לא, זה לא, זה לא, אל תעשה, אל תלך פה, אל תלך שם, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. לא כי זה באמת מסוכן הסתברותי, אלא כי שם האחד יתבע, ואז נגמר. הבעל חנות הזאת סיפר לי מישהו שהלך איזה פועל ערבי וקנה סכין הזאת דיסק, מסור דיסק בחנות לעבודה. הוא קנה את המסור, הלך, עד כאן הכל נשמע טוב, נכון? אתם יודעים איך זה מסוכן לקנות מסור דיסק? למה זה מסוכן? כי הוא הפעיל את המסור והניח על הרצפה את המסור כשהוא פועל, וערבי אחר שעבד איתו עצבן אותו, אז הוא דחף אותו והוא נפל על המסור. מי השם? בעל החנות שמכר את הדיסק. הוא הגיש תביעה נגד בעל החנות והוא זכה בסכום מטורף שהוא כמעט היה צריך משכן את הבית שלו כדי לשלם. בית המשפט הכריח אותו לשלם המון, על מה? על זה שלא הזהיר אותו שכשמניח את המסור על הרצפה לא ישאיר אותו פתוח. יש לו דף הוראות, תקרא. הגענו כבר למצב שנורא מסוכן למכור מסור דיסק. אל תעשה את זה. מי שסיפר לי אומר שבחנות ההיא עכשיו כל מי שקולה מברג מקבל הדרכה איך להשתמש במברג. כל דבר שהוא מוכר, אתה תשב שם 5 דקות, קבל הדרכה, פטיש מחזיקים כך, לא לדפוק על היד, אל תעשה את זה. והוא מקליט ומצלם את כל ההדרכה כדי שאם יתבעו אותו הוא יבוא, הדרכתי. זה הזוי, זה לא באמת מסוכן. מה שמסוכן זה התביעות. אנשים כבר נכנסים להסתר שדברים מסוכנים, לא להגזים, לא להשתגע. אסור לטפס על המתקנים, אסור להשתמש במתקנים, כל מיני דברים שהם לא באמת מסוכנים, אבל אנשים עושים זה כדי להימנע מתביעות. אז אל תסכימו להסתנה. יש החוקים, זה כן שומרים, לא שומרים, זה כבר שאלה אחרת, כתוב לא לעשות, אתם תשקלו אם אתם שומרי חוק או לא. אבל בהיבט של הסכנה תיזהרו, כי אתם עלולים להפוך את הילדים שלכם לפחדנים, זו מידה ממש רעה, רק בגלל שזה מישהו מפחד שיתבעו אותו.
יש מה זה פעם איזה גישה חינוכית שכאילו כדי לכנס את הילד לסכנה, אז נגיד אם יש איזה תנור חם בבית שלא רוצים שתיגע בו, אם הוא תינוק קטן, אז לבוא להצמיד לו את היד, את האצבע לתנור שלו כדי קביעה קטנה, ואז יבין בעצמו שכאילו שזה מוכן ועצמו יזהר את זה.
איזה היתר יש לצייר אנשים? זה איסור תורה. לא, אני לא מכיר היתר לצייר. אבל אם ההורים רוצים שהילד ייזהר, אז כשהוא מתקרב לתנור אומרים לו זה מסוכן, בלי סגר, זה מסוכן, לא לגוע, זה חם מאוד, ואז הוא גם יסמוך על ההורים, כי הוא יבין שמה שהורים אומרים זה נכון. לעומת זאת, אם חס ושלום הורים עושים את זה לילד, מאז האמון שלו בהורים חרוט כבר, יש מעגל במוח, בנוירונים שם, שעל ההורים האלה אפשר לסמוך כי הם עושים דברים רעים. ממש לא נכון לעשות. אבל כן להזהיר, אם משהו מסוכן, חשוב שההורים יזהירו. ילדים קטנים, ודאי שגם אתה יכול למנוע. מי שמבוגר, אתה כבר יותר קשה לך למנוע, ואתה יכול להגיד מה דעתך. אז אם הבן שלך רוצה לנסוע בטרמפים, הוא לומד בישיבה, קוראים לישיבה הזאת, רחלים. והוא רוצה לנסוע בטרמפים הביתה לירושלים. אז אתה יכול להגיד לו שאתה חושב שנכון לנסוע בטרמפים עם אנשים מהיישוב, לעמוד בכביש שם ולתפוס טרמפים בחוץ בכביש 60, זה לא בטוח, כי יש יותר מדי מחבלים שמחפשים לדרוס אנשים ולחטוף אנשים, הסתברותית, וכנראה הסתברות שכל רגע נתון יש איזה מחבל על הכביש שם. אולי עדיף לא לעשות את זה שם, אלא בכניסה ליישוב וכו'. יש בזה היגיון, כן? אז לכן, לא להפחיד, אבל כן להיות במצב שלא להיות היסטרי גם, אלא להיות מאוזן.
האם יש הבדל גם בין הורה למורה בתוך הילד? גם סתם אדם ברחוב, אני רואה סתם איזה אדם ברחוב, האם יכול להעיר לו כמו שאני מעיר לילד?
אם אתה רואה מישהו שהוא בסכנה, שהוא מסכן את עצמו בלי שהוא יודע, אני יודע לו די, בין אם זה לפני עיוור, בין אם זה אתה פשוט מבחינת תוכחה, מבחינת להציל מישהו, אפילו להציל את הרכוש שלו, בוודאי שיש מקום להגיד. אבל השאלה היא אם אתה רואה שמישהו החליט לעשות משהו מסוכן במודע, אין לך מה להעיר, לא יעזור כלום. מישהו החליט לנסוע כמו משוגע על הכביש, תיסע אחריו ותעיר לו שהוא נוסע כמו משוגע, אתה תחטוף בו מות בראש. הוא לא במיוחד יואב את זה, יותר מסוכן להעיר לו מאשר מה שהוא עושה. לכן אני צריך לשקול אם אדם הוא אלים, אתה לא תעיר לו. אבל אם הוא אדם לפתאום יהודי מבוגר לא רואה טוב ומנסה לעבור את הכביש במקום מסוכן, תבוא אליו באדיבות, תגיד לו כבודו רוצה אני אעזור לו לעבור, קח אותו למקום פחות מסוכן. אז ראיתי פעם יהודי מבוגר שמנסה לעבור כביש סואן, זה היה בסדרות הארץ, אז הוא כאילו מנסה לעצור את המכוניות, יכול להיות זום זום והוא ככה בין המכוניות וכולם צפצפים, וואו, זה שאת רק לא באמצע כביש, לא הרבה מה לעשות, אבל תפסתי פיצור בדיוק מה שאתה שואל. אם אתה רואה מישהו מתחיל, אז תעזור לו, זה הצלת חיים, ודאי שיש מצווה גבוה ממש בעניין. מורה והורה, שוב, מבחינת, אם תלמיד רוצה לעשות משהו מסוכן, אז אם לאדם זר, ודאי לתלמיד צריך, כן? אבל שוב, צריך להיזהר מהיסטריה. הרבה פעמים מורים, מה שהם מהירים זה לא באמת כי זה מסוכן, אלא כי הם מפחדים מתביעות. למשל, גננת נתבעה על ידי הורים איזה 20 שנה אחרי שהילדה שלהם שיחקה בארגז חול, ואני לא זוכר מה קרה שם, היא אכלה משהו מארגז חול ונהייתה חולה, אני לא זוכר. אז גננת צריכה לאסור על הילדים לשחק בארגז חול. וכל מיני שטויות כאלה שנובעות מתביעות, לא מי, זאת אומרת, זה עודף תביעה, זה פשוט, כן, אנשים שמחפשים להרוויח כסף מזה שהם טובים, הם חיים מזה. ומערכת המשפט משתפת פעולה עם זה, כאילו, יש אחריות לאנשים. אתה סיכנת את עצמך, ואחריותך. ילדים קטנים, אין להם אחריות, ולכן ההורים צריכים לקחת אחריות. הגננת, ודאי, צריך להיות, אבל גם בזה צריך היגיון. דברים שהם לא באמת מסוכנים, לא צריך לשתף פעולה עם התביעות האלה. אבל כן צריך להיות זהירים. אז למה זה כל כך חשוב? כי אומץ הלב הוא אחד הדברים החשובים באישיות שלו. ואת אדם שהוא פחדן, כל החיים שלו הוא מלאים. הוא מפחד לדבר, הוא מפחד לעשות, הוא מפחד זה, הוא מפחד זה, זה גורם מכפייתיות. זה גורם להרבה צרות הפחדים. ולכן צריך לגדור על אדם שהוא אמיץ. אמיץ לב, זה אומר, הוא לא מסתובב עולם מלא פחדים. מה יעשו לי, מה יגידו לי? דבר, תעשה, תעשה, תנסה. היה פעם נמר שהסתובב במצפה רמון, יותר כל נמרה. תקופה מסוימת הייתה מגיעה, הסתובבת בין הבתים, פחי השפעה, מחפשת לאכול, אני הייתה קצת זקנה. היה לה יותר קל לצוד חתולים מאשר לצוד דיאלים, כן. והסתובבה שם. אז הייתה שם משפחה שהאימא, שהיא עוסקת בחינוך, חיפשה כל הזמן איפה הנמרה נמצאת כדי לשלוח את הילדים שלה כדי שיהיו אמיצים. היא לא, היא הייתה מפחדת מזה. אבל תלכו, תלכו תראו את הנמרה. היא לא הצליחה, בסוף הם לא ראו אותה, אבל יום אחד היא ישבה בפתח של הבית לידינו, אז המשפחה עומדת מסתכלת על הנמרה, אין מה לעשות, היא לא אפשר להיכנס הביתה. אז זה השאלה, מה ההורים עושים במצב כזה? היסטריה, תלכו מכאן, מסוכה נורא, או ש... וואו, איזה נמר יפה. בוא נקרא לפקח שיקח את הנמר. זה אווירה אחרת. אם זה המסוכן, באמת אתה צריך להיזהר. אם אני יושב שם איזה נחש צפע בכניסה לבית, זה כבר לא נאמר, זה הרבה יותר מסוכן. צריך להבין, מפחד נחשים, לא להתקרב, להבין. צריך להיות מה שנקרא עם הבנה מה ההסתברות לסכנה, ולא להיות היסטרי, וגם לא להיות מצד שני שענן, אלא להיות מאוזן. המאוזן הוא אדם אמיץ לב, הוא מבין שיש כאן איזה סיכון, הוא בכל זאת עושה דברים, זה בסדר. אז זה נכון גם בחיים. אותו דבר, אתם צריכים לתת בעזרת השם שיעור בפני ציבור. יש סטודנטים שזה נורא מפחיד אותם. אתה צריך להעביר שיעור, יש להם פחד קהל, הם מפחדים לדבר לפני הציבור. מה זה הפחד? מה, יהרגו אותך? לא, אולי אני אתבלבל. תתבלבל, תסכם, תגיד, אני תדבר ותתבלבל ותמשיך לדבר. יבינו אותך. הפחד הוא גורם לבלבול, לא? אז לא לפחד. הפחד הוא מאמלל את האדם. אנשים בגלל פחד לא מתחתנים. אנשים בגלל פחד לא הולכים לעבוד. אנשים בגלל פחד, פחד זה דבר רע. ולכן צריך לחנך את הילדים להיות אמיצים. בסדר? גם את עצמנו. להוסיף אומץ.